הימים האחרונים בלבנון עומדים בסימן תפנית ביחסים בין החברה למדינה. מאות אלפים, יש שיגידו כמה מיליונים, יצאו להפגין ברחובות בשל המצב הכלכלי הרעוע, נגד השחיתות, והם גם דורשים את סילוק המושחתים מהשלטון. הסיסמאות שם מכוונות נגד כל המנהיגים הפוליטיים באשר הם, ובכלל זה ראש הממשלה חרירי ומנהיג חיזבאללה חסן נסראללה. לאיזה מצב זה מוביל את לבנון, מי עשוי לשלם את המחיר ומי צפוי להרוויח? איתנו בעניין הזה החוקרת אורית פרלוב, מומחית לרשתות חברתיות ועורכת מעבר לרשת. שלום אורית.
אהלן.
אז קודם כל, תני לנו בבקשה תמונת מצב, וראשית, מה חדש במחאה הזאת?
אוקיי, אז לפני 6 ימים, אנחנו נסביר קצת את הרקע לגל הנוכחי שאנחנו רואים בלבנון. הפגנות בלבנון זה לא דבר חדש, כולנו יודעים, יש אפילו מי שצוחק בלבנון שכל 15 שנה יש איזושהי מהפכה בלבנון. הם חברה מאוד פעילה פוליטית ומעורבת ואקטיבית, עם כל המגבלות שיש. ולפני 6 ימים, כששני דברים ברקע, מצד אחד פוליטיקאים מושחתים מאוד מאוד מאוד, וכמו שאומרים הלבנונים, אנחנו, זה לא משנה דמוקרטיה או לא דמוקרטיה, כשהעצים, כלומר, אנחנו תמיד מולידים את אותם תפוחים רקובים, זה לא משנה מה השיטה, אז שחיתות מצד אחד, משבר כלכלי מאוד מאוד קשה, חלקו בגלל הסנקציות האמריקאיות, מאז שחיזבאללה נכנסה לתוך הממשלה, ב-2018, אחרי הבחירות, זה הרקע. ואז מה שקורה, שר, אם אנחנו עושים קצת זום אין, שר התקשורת מגיע למתראיין ואומר שכחלק מהדרכים של הממשלה לטפל בגירעון שהם יצרו ושיש בלבנון, הם כמובן מגלגלים, ממשלת חכמי חלם מגלגלת את האחריות על הציבור, ורוצה למסות בין היתר את וואטסאפ, זאת אומרת, ואת סקייפ, שיחות טלפון, הודעות וואטסאפ, בלי שום קשר לחברה, שזה נוגד לחלוטין את כל חוקי החברה של, של וואטסאפ ושל סקייפ, הם ממסים, הם רוצים לקחת כסף מכל אזרח שמדבר ושולח טקסטים ברשתות החברתיות, וזה למעשה היה אותו גפרור, שהוציא ב-17 לחודש, את ה-17 לאוקטובר, מוציא את הציבור הלבנוני לרחובות.
מעניין אותי רק לשאול אותך בנקודה הזאת, אורית, איך זה בדיוק קורה? זאת אומרת, מישהו מפרסם הודעה, נצא להפגין, או שזה היה ספונטני לחלוטין?
ספונטני לחלוטין. אין הנהגה. דרך אגב, אחד התופעות המאוד מאוד מעניינות, נרחיב אולי גם אחר כך על עיראק, אין הנהגה. אין הנהגה פוליטית, אנחנו לא רואים, בשלב גם יותר מאוחר, אין דגלים מפלגתיים בכל ההפגנות, בניגוד לשנים קודמות, שכל קבוצה הנהיגו המפלגות, וכמובן המפלגות נורא אוהבות לרכב על גלים של הפגנות, בשביל לצאת עם רווחים, נכון ליום השישי של ההפגנות, אף דגל מפלגתי לא רואים בתוך ההפגנות, בין אם זה בטריפולי בצפון, בין אם זה בביירות, אנחנו ראינו את ההפגנות כמובן מתרחפות גם לדרום, וזה אולי אנחנו עוד מעט נתייחס גם לזה, כי זה משהו מפתיע, נבטיה, צור, צידון, בעלבק, וגם שמה, בלי הדגלים המפלגתיים, בלי הדגלים של אמל ושל חיזבאללה, דגל לבנון בלבד, בלי הנהגה, כאשר הסיסמה העיקרית, אנחנו צריכים לזרוק את הזבל, הזבל זה כמובן הפוליטיקאים, בראייתם כולם מושחתים, אני אזכיר עוד דבר אחד ככה ברקע, אולם זה פיקנטריה, אבל שבוע אחד לפני זה מתפרסמת ידיעה על המאהבת של ראש הממשלה, שהוא שלח לה 16 מיליון דולר, מאהבת דרום אפריקאית, בנוסף לזה, שר התקשורת גם הודיע שהוא נורא חשוב לו לשפץ את המשרדים שלו ב-75 מיליון דולר, אז ממסים את האזרח הפשוט על וואטסאפ, ובינתיים הפוליטיקאים כמובן כמו קרנבל חוגגים על חשבון משלמי המיסים, וזה ככה זה קרה, פשוט מכעס אדיר, התחילו לצאת לרחובות, וזה באמת היה ספונטני, אני יכולה להגיד לך, שום תנועות של ניוד אנשים, כלומר הניוד מתחיל רק עכשיו. ביום השישי פתאום אנחנו רואים גם התארגנויות, מכיוון שכל האיגודים בלבנון הם תחת הממשלה, אז פעם ראשונה אנחנו רואים התארגנויות של הרופאים, של המורים, של האדריכלים, בצורה עצמאית מחליטים לעזור למפגינים, כולל המרצים באוניברסיטאות, האוניברסיטה הלבנונית, לא הרבה יודעים פה שאין אוניברסיטאות ציבוריות בלבנון, הכל פרטי ושייך למשפחות של האוליגרכים של לבנון, והם מחליטים באמת להפריט את זה ולהתחיל להתארגן. ביום השישי כבר מתחילים להתארגן ולנייד, אבל עד היום השישי ספונטני לחלוטין, עם דגלים של ממשלת לבנון.
דיברנו על מפלס הרחוב, ועכשיו נטפס למי שעדיין אולי אפשר לומר, בודדים שם בצריח, כן. לא מעזים לצאת לרחוב, נכון? הפוליטיקאים.
נכון,
מה יעלה בגורלם ככל שאפשר להעריך בזהירות כרגע?
אז אני אגיד את זה ככה. קודם כל, שלושת הג'וקרים, כלומר, הפוסטרים שאנחנו רואים ברחובות, יש רק, יש להם הרצון, יש לנו ארבע דמויות עיקריות. אחד זה נשיא המדינה, וזה פעם ראשונה, דרך אגב, בהיסטוריה של ההפגנות שרואים פוסטרים של נשיא המדינה נשרפים ברחובות. זה לא קרה בעבר. מישל אהון, שגם הוא נבחר רק לאחרונה, אנחנו מזכירים שהוואקום של שנתיים של נשיאות, שש שנים של ממשלה בלי ממשלה. מה שקורה אצלנו זה קטן על הלבנונים, הקאוס זה המצב הקבוע אצלם. אז הוא רוצים, את נשיא המדינה מבקשים שיתפטר, הבעל של אשתו, כיוון שזה מדינה דמוקרטית, הבעל של אשתו שהוא גם שר החוץ במקרה ג'וברן בסיל, שונאים אותו, אולי השיר הכי מפורסם של כרגע של ההפגנות, זה הוא ג'וברן בסיל, אמא שלך זונה, ככה הולך השיר, וזה שרים כרגע בכל תחנות המטרו, גם בצרפת וכדומה, אחריו סעד חרירי, הפנים שלו, באופן מפתיע אולי, אחד המושחתים הגדולים ביותר, יו"ר הפרלמנט.
מי זה 27
שנים? 27 שנים, מי שאחראי באמת על חברות קידוח, טלקומיוניקציה, איש מאוד מאוד עשיר, שבאמת יש לו הרבה מאוד בנקים בדרום וכדומה, נבי ברי. והרבה מאוד, באמת הסיני אליהם מאוד 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 גדולה, מבחינת הציבור רוצים לראות אותם יוצאים החוצה, ותמיד שמנסים להיים עליהם ולהגיד אם יהיה וקום יהיה רע, הם אומרים זה לא מפחיד אותנו, הוקום יש מספיק אנשים מוכשרים וצעירים בתוך לבנון, שיכולים להיכנס לתפקידים האלה. תראה, הם מבינים שהם תלויים אחד בשני, ואם לא הם יהיו תלויים אחד ליד השני, אז כרגע הפוליטיקאים, נסראללה הלך והודיע שהוא בעד, הוא נגד התפטרות הממשלה, הוא בעד צעדים של רפורמות, אבל הוא לא רוצה שיתפטרו. ג'ומבלט אמר בהתחלה שצריכים להתפטר, אחר כך לקח את ההודעה שלו אחורה ולא התפטר. היחידי שהתפטר זה מה שנקרא כוחות הלבנונים בראשות ג'אז'ה. הוא הוציא את שלושת השרים שלו מהממשלה, זה לא כזה קריטי. אנחנו ככל הנראה, הניחושים והשיח ברשת אומרים שכנראה גם ג'ומבלט, עם ההפגנות אנחנו נכנסים ליום שישי שאין בנקים, ושהאוניברסיטאות סגורות. אם זה ימשיך ככה, המרי האזרחי ימשיך ככה, לדעתי אנחנו נראה עוד כמה פוליטיקאים מחוץ לממשלה, אבל כמו שאמרתי קודם, לבנון רגילה להיות בלי ממשלה וממשלות חירום, לכן היא יודעת איך להתמודד, כלומר איך לתחזק את הכאוס, היא כבר שנים ככה. אני מאמינה שחיזבאללה לא יהיה מהר לפטר, כי הוא באמת צריך את הממשלה הזאת. פעם ראשונה שהוא הכניס שרים פנימה לתוך הממשלה, יש לו רוב בפרלמנט, רוב מוחלט באמת בממשלה, מתוך הקואליציות שהוא יצר, הוא לא יהיה מהר לפרק אותם כל כך מהר, והוא לא ממש בפאניקה כרגע, אנחנו רואים, מתוך העובדה שבאמת לא משתיקים את האינטרנט, נותנים לכל רשתות הטלוויזיה לשדר, בניגוד למה שראינו במדינות ערביות אחרות, אנחנו מבינים שעדיין הם לא בפאניקה. עוד יש אורך רוח.
נחכה ונראה. עכשיו, במבט רחב יותר, על עוד מקום אחד, אולי כמה מקומות שבהם יש בימים האחרונים מחאה על רקע מצב כלכלי, על רקע שחיתות, נזכיר בראש ובראשונה את עיראק. לדעתך יש קשר בין התופעות האלה?
אז אני אומר, אם תרשי לי רק ירון מילה אחת, כי אני יודעת שחובבי הז'אנר נורא חשוב להם חיזבאללה, ככה במילה, אז או שנחזור אל זה אחר כך, או שאני אגיד רק מילה אחת על חיזבאללה.
נסכם את
חיזבאללה. הרבה חושבים שבאמת יש גם טענות נגד נסראללה וחיזבאללה. הרוב המוחלט של השיעים, וזה מה שחשוב, בתוך אצל הסונים, תמיד יש ביקורת על חיזבאללה, גם אצל הנוצרים שומעים טענות על חיזבאללה, אבל אנחנו צריכים לבדוק מה קורה בתוך החברה השיעית. ושם רוב הביקורת צריכים לומר על אמל ועל נבי ברי, לא על נסראללה ולא על חיזבאללה. הם נחשבים, כמובן הכל רלטיבי, הם נחשבים פחות מושחתים יחסית לאחרים, ובראייתם הבעיה עם חיזבאללה זה שהם לא עושים מספיק נגד השחיתות, לא שהם המושחתים. לכן לכל אלה פה שכבר הדליקו נרות שחיזבאללה חוטף, אני אומרת, כרגע הוא יותר מרוויח מאשר מפסיד מכל האפיזודה הנוכחית, נכון להיום. נראה לאן זה מגיע. עכשיו לגבי עיראק, אז אנחנו צריכים באמת לזכור, מה-20 לספטמבר עד ה-20 לאוקטובר, כמו שציינו עכשיו עם לבנון, גל חדש של הפגנות, אני אניח הצידה להפגנות שיש בצפון אפריקה, אלג'יר ברקע, בחירות בתוניס, שמחליטים לבחור נשיא שאף אחד לא ידע על קיומו לפני שבועיים, כצעד מחאתי לחלוטין. אנחנו ראינו במצרים ב-20 לספטמבר מחאה קטנה שהצליחה לצאת לרחובות ודוקאה אחרי, באמת, אחרי 3 ימים. ועיראק, עיראק אולי באמת חשובה מאוד מאוד מאוד, כי יש לה אלמנטים מאוד דומים גם למה שקורה בלבנון, חברה עדתית, אחרי הרבה מאוד מלחמות אזרחים וכדומה, מאוד, גם היא מאוד מעורבת פוליטית, ואנחנו רואים שם גלים כל שנה, גלים של הפגנות נגד השחיתות ונגד המצב הכלכלי, לכן הרקע הוא דומה, שחיתות שלטונית, מצב כלכלי רע מאוד, כבר לא מדברים על דמוקרטיות ועל חופשים, אנחנו אחרי 8 שנים מתחילת האביב הערבי, כל השיח עבר לכלכלה ולשחיתות, וגם הם, רק דגלי עיראק, שום דבר מפלגתי, מאוד מאוד חשוב להם להגיד שזה, כלומר, הציבור מאוחד, זה לא, אין פה שום חלוקה עדתית של שיעים נגד סונים, למרות שבעיראק, וזה חשוב אולי השוני הגדול, כל ההפגנות יוצאות מהדרום השיעי. פעם ראשונה אנחנו כבר ראינו את הסונים בצורה דאש, עושים, מראים לנו מה הם יודעים, אנחנו ראינו את ההפגנות של הקורדים והרצון שלהם לעצמאות והתפקחות, ועכשיו השיעים, הדרום השיעי בוער, הוא אמור להיות עשיר, לא אמורות להיות שם בעיות של חשמל ומים ויש, ולכן הנקודת ציון שלנו זה 25 לאוקטובר, יום שישי הקרוב, הם שוב מתניידים לרחובות בקריאה המונית.
הם, זה בדגש על שיעים,
רק שיעים, רק שיעים.
מסוים בתוך השיעים?
רק שיעים. הסונים אומרים, אנחנו איבדנו אחרי דאש, איבדנו את הזכות שלנו להפגין, כי ישר אנחנו נואשם דאש וכדומה. הקורדים כמובן לא מוכנים להשתתף אחרי שהציבור העיראקי לא תמך ברצונות שלהם לעצמאות, אז הם לא תומכים. ולכן השיעים, כל המלחמה בשחיתות ובבעיות הכלכליות נופלת על גבם של השיעים. עד עכשיו זה היה מאוד מאוד רוחבי, בלי אף מפלגה שתומכת. בגל הנוכחי, שאנחנו נראה כבר ב-25 לחודש, נכון להיום, מוקתדה סדר, אחד אולי המנהיגים הדתיים הגדולים ביותר בעיראק, מי שעומד היום בראש המפלגה, הוא הבלוק הגדול ביותר בפרלמנט, סריון, אמר שהוא משתתף, הוא הולך הפעם עם המפגינים ברחובות. המפגינים לא כל כך שמחים, כי הם לא רוצים להיות צבועים פוליטית, אבל אנחנו נראה, יש לזה יתרונות כשיש הנהגה, ויש חסרונות, בדרך כלל אם סדר ברחובות לא יראו. וזה חשוב, כי את ההפגנות הקודמות היו צלפים ברחובות, ירו על המפגינים, 157 הרוגים בשבועיים של הפגנות. וכמובן חסמו באופן מוחלט את האינטרנט, היה לנו קשה מאוד לראות מה קורה בשטח ואיך זה נראה. אני מתארת לעצמי שהמפלגות בפנים, אז להפך, הם ירצו לתת את הנראות, הם רוצים שיש להם אינטרס, מבחינת הדמיתית, לראות שהם חלק, אנחנו נראה איך זה מתפתח. אני כרגע מודה שאני יותר מודאגת ממה שקורה בעיראק, כי הם שוברים את הכלים, הם יורים על המפגינים, הם סוגרים את האינטרנט, בלבנון זה עוד לא קרה. אלא להפך, שמרו בינתיים על חופש הדיבור, שמרו על האינטרנט ולא יורים. הצבא להפך מנסה באמת לעמוד, לראות שהוא מגן על העם, זה נכון להיום. כמובן, אנחנו לא מתנבאים במזרח התיכון, אני עוד לא ראיתי פה APN, כלומר, סופים שמחים. אז כלומר, אנחנו צריכים היינו לעשות רולטה רוסית ולאמר, כנראה היינו מאמרים נגד. אבל למהפכות ולתנועות עממיות יש להם את העוצמות שלהם, ואת באמת, אנחנו לא יודעים לאן הגל הזה, איפה הוא יתנפץ וכמה רחוק הם מוכנים ללכת. אז אנחנו נדע ככל שהימים יעברו.
אורית פרלוב, תודה רבה.